שלום.
אני רוצה, בגלל שלא כולם היו אצלי בחבורה אתמול, איזה אישור קו ככה בין חבורות, ובעקבות הייתי אומר כמה וכמה דברים שעלו אתמול בחבורה שאני הייתי, עוד כמה מחשבות, עוד כמה הרהורים, ואני רוצה לפתוח בחלוקה של הפרק הגדול הזה מפרק של הרבה מקרים וחטיבות. ומה שעלה בחבורה שאני הייתי אתמול היה הבחנה בפרק בעיקר של שלוש חטיבות. חטיבה אחת שהיא משניות א' עד ד', חטיבה שנייה משנה ה' עד נגיד י' או י' א', י' א' היא בין משפט מעבר, ככה נקרא לה, וחטיבה שלישית מי' ב' עד סוף הפרק. שמבחינת השיקולים לחלוקה הזאת או מה הנושאים, אז החטיבה הראשונה היא חטיבה שסגנונית נבדלת מאחרות בכך שהסגנון הראשי שלה הוא לא יעשה אדם X סמוך ל-Y של חברו אלא אם כן Z. זה חוזר בתחילת משנה א', בתחילת משנה ב', ובצורה מסוימת גם במשנה ג'. לעומת זאת החטיבה וגם משנה ד', מי שלא יסמוך כותל אחר אלא אם כן. ארבעת המשניות של החטיבה הזאת הן בעלות סגנון אחיד, כאשר ממשנה יש סגנון של מרחיקין, 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 שזה ממשיך עד משנה י"א. זאת ועוד, אני מיד אדבר על זה, בסדר? שואל פה בצדק עידו, שיש שיוצאים מן הכלל, יש מרחיקין גם בחטיבה הראשונה, ויש מרחיקין אם לא יעשה אדם גם בחטיבה השנייה. צודק, בוא מיד ניגע בזה, אבל לפני כן, חטיבה הראשונה, אני אציע היום שם אחר ממה שהוצע אתמול. אתמול דובר על בית, חצר, קצת הסתבכנו, נקרא לזה מרחב המגורים. זה מרחב המגורים, השכונה העירונית שבמסגרתה אנשים גרים. ממשנה ה' אנחנו עוברים לעיר. החטיבה השלישית שהיא עוסקת באילנות, שזה הנושא הברור שלה, היא מתארת גם מרחב עירוני אחר, והוא מרחב השדה. עכשיו אני רוצה ברשותכם קצת לאפיין את ההבדל בין שלושת המרחבים האלו, אני אחזור לשאלה שלך, וגם להצביע דברים שלא הייתי מספיק מודע אתמול, אני מבקש מחילה, גם על הקשר בין זה לבין פרקים אחרים במסכת, שזה שופך אור על הפרק שלנו. כשאני בא לאפיין את כל השימושים במרחב המגורים, חטיבה הראשונה, אפשר לראות שבצורה ברורה שמדובר בדברים ששייכים לשימוש שוטף של בני מרחבי המגורים האלו. במבט ראשון זה נראה קצת רחוק מזה, כי אנחנו לא רגילים שיש לי בחצר הרימות של גפת או זבל. אבל עיון קצר במשניות, עשיתי את זה אתמול ככה לעצמי, קצת פרויקט השוט, לחפש את מה שמתואר פה, לחפש אותו במקומות אחרים בספרות חז"ל, רואים דברים מאוד ברורים, שכל מה שמתואר כאן הוא מתאר צריכה שוטפת, שימוש שוטף של אנשים במרחבי המגורים שלהם. מי שהולך למשנה בשבת, פרק רביעי, משנה א', מה הוא מגלה שם? את הגפת כאחד מחומרי הבעירה של התנור והקיריים. הוא מגלה את כל הרשימה של גפת, זבל, מלח, סיג, כחומרי חימום של אוכל. באמת תומנים, באמת אין תומנים. זה שהמתודה הזאת היא מתודה נכונה, רואים בבבלי, כי הבבלי מדף י"ט, מה יעשה? שישווה בין המשניות. אני אגיד, סליחה, למה יש פערים בין המשניות? למה פה יש סלעים ושבת אין סלעים? ולמה בשבת יש חול ופה אין חול? כן, והתוספת, אתה צודק, מצוין, כן? אז זה חלק מהסיפור, אבל צריך להבין שכל מה שמתואר כאן שייך למרחב המגורים, כי הוא מתאר את העבודה השוטפת, שזה, אם מסתכלים בצורה פשוטה, מים, כביסה, בישול, עוד דבר פה שאנחנו לא רגילים לו, אבל הוא בעליל בזמן חז"ל היה ככה, כל נושא התחינה. אנחנו רגילים שאתה הולך לחנות, קונה קמח, האם אתה יכול לקנות קמח כבר שניקו אותו, ניפו אותו מתולעים, רב בהקפאה, ואתה רק שם במקפיא שלך ומוציא, כן? אבל אצלם היו תוכנים ביד. עכשיו עוד דבר שהוא קשור בזה, וזה עוד דברים שהחיים שלנו נורא שונים מהם, זה שכל הרעיון של מחזור, אנחנו נמצאים עכשיו בוועידה העולמית של קופנהגן, שעוסקים בנושא המחזור, ולא מצליחים, כי זה מאוד קשה, אחד מהדברים שבולטים כאן, וזה היה בעולם העתיק, שרוב החומרים היו אורגניים, כלומר, בעיית המחזור באה לעולם עם ריבוי החומרים הסינתטיים והמתועשים, והם היו מנצלים כמעט כל משאב. ומה זה הגפת הזאת? נפר יש לו גפת. היה לו זיתים, הוא בבית הבד, כשהוא הכין לעצמו שמן, הוא לא קנה בקבוק מוכן, הוא הכין לעצמו שמן, אז מה הוא עשה לפסולת?
שמר אותה,
כדי שמה הוא יוכל לעשות?
להסיק איתה.
היום, דרך אגב, מה שנקרא מוצר ירוק, זה מוצר שעומד בקריטריון הזה. קראתי לא מזמן איזה מאמר מדהים באינטרנט על שני חבר'ה שפיתחו קפה מגרעינים של תמרים. וממש מאמר מדהים. וזה מוצר ירוק, כי זה מנצל משאבים טבעיים שזורקים אותם סתם לפח, והנה אפשר להשתמש בהם. עכשיו, זה המציאות החיים שיש כאן, זה החטיבה הראשונה, היא חטיבה מובהקת של אזורי המגורים, שמתארים באופן מאוד ברור את המיקום בתוך אזור המגורים של החפצים השונים, ואני ארחיב בזה מיד. חטיבה השנייה, ממשנה ה' ואילך, היא מתארת באופן ברור מוסדות שלא נועדו מטבעם להיות מוצרי צריכה שוטפת, אלא הם נועדו להיות אמצעי ייצור. וזה מאוד מאוד בולט באילנות. אילן זה לא דבר שוטף, אילן נותן פירות מפעם לפעם. זה ממשיך בגורן. גורן זה לא דבר ש... זה לא אדם כל פעם שרוצה לפות לחם, אז מתחיל לעשות גורן לעצמו, כן? אלא בזמן עונת הקציר עושים גורן, ואז מחסנים רק את הגרעינים, לא מחסנים את כל התבואה. זה ממשיך בנבלות, בקברות, בבורסקי. כל המרחב הזה שמתואר, הוא מעבר למרחב עירוני, מהסיבה הפשוטה, הוא לא שייך למרחבי המגורים. הוא שייך למרחב של הייצור, וגם השובחות כנראה הוא שייך למרחב ההוא. כשאת הדברים האלה רואים בצורה מאוד מאוד יפה בפרק ד', שאומרים קצת לפרק ד', שעוסק במי שמוכר דבר מסוים, מה כלול בעסקת המחירה. אני מוכר אוטו, האם הרדיו טייפ כלול או לא כלול, מי שרוצה להתחבר לשאלה. אני מוכר היום בית, האם הארונות בבית הם כלולים במחירה או לא. אתם יודעים מה החוק בזה? זה תלוי אם הוא מחובר לקיר או לא. אם הוא, נגיד, ארונות מטבח כלולים במחירה, לא צריך אותו בחוזה. זה בו, הוא כלול כי הוא מחובר. אבל ארון בגדים שאפשר להזיז אותו, הוא לא כלול. כן, נחליט לכלול אותו. אז זה כל הפרק כאן עוסק בשאלות האלו. ולגידנו, כששמים אותו מול פרק ב', מגלים פה בצורה מדהימה את כל המרחבים של פרק ב', כל המאפיינים שאמרנו. כי, תראו בהם, אולי לפני כן, הייתי גם מתחיל כבר פרק ג', אלו דברים שיש להם חזקה, פרק ג' משנה, ולא דברים שאין להם חזקה. היה מעמיד בהמה בחצר, תנור, קיריים, ריחיים, מגדל תרנגולים ונותן צבלו בחצר. אלו שימושי חצר רגילים לחלוטין, שמתוארים כאן, שאיפה המיקום של התנור פה, בקיריים? בחצר. ובחצר. מה עוד החצר כוללת? זבל. הרמת הזבל הזאת, שאנחנו ככה לא רגילים לה, זה מוצר של חצר באופן ברור. עכשיו, כשאני עובר לבית, בפרק ד', תראו מה כתוב. מחר את הבית, מחר את הדלת, ולא את המפתח. מחר את המחתשת הקבועה, ולא את המיטלטלת. מחר את האצטרובל, ולא את הכלת. ולא את התנור, ולא את הקיריים. כלומר, ברור שיש מושג של בית שיש בתוכו תנור וקיריים, הוא לא חלק אינטגרלי מבית. בואו נעבור לחצר, המוכר את החצר, מחר. בתים, בורות, שיחין, מערות, ממש ישנה א' שלנו, אתמול מישהו אמר פה שזה חצר, בורות, שיחין, מערות, בהמשך, בין כך ובין כך, לא מחר, לא את המרחץ, לא את בית הבד שבתוכה, בית הבד זה ממש ה... לחיים, לא יודע, אבל תסתכלו אחרי זה בהמשך, המוכר את העיר, אני דילגתי פה, המוכר את העיר, מחר, בתים, בורות, שיחין, מערות, מחצאות, שובחות, בית הבדין ובית השלחים. אתם לוקחים את זה חזרה לפרק ב', השובח בפרק ב', איפה היה? בחטיבת העיר, בחטיבת העיר. בית השלחין, איפה היה בפרק ב'? בחטיבה השלישית. או אם אני אכלול לרגע גם את החטיבה השלישית, אמרו את זה פה חבר'ה בחבורה. החטיבה הראשונה זה מרחב המגורים, והוא מדבר על צריכה שוטפת. החטיבה השנייה היא המרחב העירוני, שמדבר על אזור תעשייה, מדבר על אמצעי ייצור, והחטיבה השלישית מדברת על בתי הגידול החקלאיים, שהם ודאי מחוץ לעיר, ופה קובעים את הכללים של, שבין השדות. במובן הזה, אני הזכרתי אתמול, יש פה גם חצר בקעה, של פרק ראשון, אבל אפשר לראות את זה מאוד יפה, על רקע פרק ד', כלומר, חלק גדול מהדברים שנידונים בפרק ב', נמצאים בפרק ד', שבזיקה לבית, חצר, ועיר. אז זה פחת קצת השלמה של המרחבים. מה שאני רוצה לחדד יותר, זה גם את השפה השונה של החטיבות, ולהתייחס לשאלה שלך. נושא שהטריד אותי מאוד. כן, נאמר פה אתמול, גם קודם, שהחטיבה של המזורי המגורים מדברת כשפה מנחה, בלא אלא אם כן, לא אלא אם כן, חוץ מכמה חדירות שמרחיקים, שנראה שדורש הסבר, והחטיבה השנייה לרוב מדברת על מרחיקים, למעט פעמיים שהיא מדברת על לא, פעמיים בכל החטיבה. זה קצת אומר דורשני, כי יש פה ודאי ערבובי שפות. כאן התחלתי לחשוב קצת יותר מה עומד בשורש השפות האלו. מתי נגיד מרחיקים, מתי נגיד לא. ואני רוצה להתחיל דווקא בחטיבה השנייה, בשביל לבחון בתוכה אפשרות של הסבר ההבדל בשפה. החטיבה השנייה מדברת על דברים שאמורים להיות מחוץ לעיר. הם ממצרי ייצור, הם אמורים להיות מחוץ לעיר. מה בעצם, במה היא עוסקת? אני הייתי קורא לזה, היא עוסקת בתכנון אורבני. היא שואלת את עצמה מראש איפה למקם את הדברים האלה. איפה מקומם? כשאני עוסק בשאלה של איפה למקם את הגורן, איפה למקם את השובחים, איפה לעשות אזור המוסכים, אני מדבר היום בשפה שהיא יותר בחיים שלנו. אז את זה אני עושה באזורי התעשייה, אני מראש מייעד שטח למקום הזה. זה המקום שהוא צריך להיות. אז אני משתמש בשפת המרחיקים, מה אני קובע? במסגרת תוכנית המתאר העירונית, אני אומר, מרחיקים את האזורים האלה מהאזור ההוא, זה המקום שלו. יש שניים בחטיבה הזאת, שבהם כתוב לא, שיש להם תגבולת מלאה, שיש להם מכנה משותף ברור. ביחס לשובח, מה כתוב? לא יעשה אדם שובח בתוך שלו משנה ה', אלא אם כן, יש לו 50 אמה לכל רוח, וזה פעם שנייה יופיע על גורן, במשנה ח'. לא יעשה אדם גורן קבועה בתוך שלו, אלא אם כן יש לו 50 אמה לכל רוח. כאן רואים דבר ברור. רק על בתוך שלו, בחטיבה השנייה, השתמשו בלא יעשה. וכאן יש תנאי הרבה יותר מחמיר, וקוראים לו לכל רוח. זה אותו שיעור, אבל לכל רוח. אני חושב שההסבר הוא פשוט. גורן בעיקרון, הוא לא אמור להיות באזור מגורים. למה? לפי האפיון שנאמר קודם. גורן הוא לא שייך לצריכה שוטפת, הוא שייך לתעשייה, לייצור, ולכן איך הוא צריך להיות? בחוץ. כלומר, הגורן צריכה להיות מחוץ לעיר. זה המקום שלה. השדה מחוץ לעיר, הגורן מחוץ לעיר, בטור שכזה, שפת מרחיקים שייך, שזה מחוץ לעיר. מתי אני עובר לשפת לא יעשה אדם? כשאתה רוצה בעצם למקם את הגורן במקום שהוא לא אמור, שהוא לא אמור להיות, הוא לא אמור להיות בתוך העיר, בתוך שלך. ולכן אומרים לך, לא יעשה אדם בתוך שלו, אלא אם כן, מה תעשה? תייצר תנאים שיתנו אותו דבר כמו מיקומו באזור התעשייה, וכאן לכל רוח נותן את הסוד. באזור התעשייה, היות ומחוץ לעיר, שזה המקום הטבעי, אז איזה רוח אני צריך לדאוג? לרוח אחת, כי מהי ההנחה? ששאר הרוחות הם במאף אחד, לא צריך להתייחס אליהם. לעומת זאת, כשאני שם בתוך שלי, זה אומר שאני מוקף באנשים. כשאני מוקף באנשים, האמת היא, זה לא אמור להיות פה. אתה רוצה שזה יהיה פה? תעשה לכל רוח, 50 אמה. השפה של המרחיקים הוא שפת תכנון. הוא שפה של תוכנית מתאר. זה צריך להיות פה. לעומת זאת, השפה של לא יעשה אדם, משתמשים בו, לפחות בחטיבה השנייה, כשאתה מעוניין למקם אותו נגד תוכניות המתאר, שהוא לא אמור להיות שם, ולכן אומרים לך שפה, לא, אלא אם כן. כן, בבקשה, אני...
כן, לא רואה איך זה מסתדר
בתוך המשניות של החטיבה השנייה או כשאתה עובר לחטיבה הראשונה?
גם הראשונה וגם השנייה.
בוא נדבר ברשותך רק על השנייה כרגע.
תגיד משנה
י"ב. משנה י"ב היא לא בחטיבה השנייה, אז אני פטור מזה. אבל בכל זאת תשאל, כן? אבל אני מבקש שתשאל בכל זאת.
אתה יכול לחזור
אליך? לא, אני מדבר בתוך החטיבה של העיר. החטיבה של אזור התעשייה מדברת כולה בשפת מרחיקים, כי היא מתארת את מהנדסי העיר, מתכננים תוכנית מיתר לעיר. איפה נמקם את הדברים האלה? והם אומרים, אנחנו נמקם אותו רחוק מזה, נמקם אותו במרחק מסוים מזה. שפת המרחיקים אומר איפה הוא צריך להיות. שפת הלא הוא, כשאתה רוצה לשים את אותו דבר, הסיבה שאני נטפל דווקא לחטיבה השנייה היא כי מדובר על גורן שכשהוא מחוץ לעיר מדברים בשפת המרחיקים, כשאתה בתוך שלך פתאום עברו לשפת לא יעשה אדם. מדובר על אותו דבר, תפיות הוא מדובר על אותו דבר, שהוא נותן את המפתח להציע שלפחות בתוך החטיבה השנייה שהוא אמור להיות במקום, אז הוא מרחיקים, זה אומר לך איפה למקם אותו במרחק XY מהדבר הזה. לעומת זאת, שאתה רוצה למקם אותו נגד התוכנית המתאר, אז יעברו לשפת הלא. זה נאמר על אותו דבר. פעם כך, פעם כך. כשעוברים לחטיבה הראשונה, אני חושב שנלך ברשותכם ממשנה ג' אחורה, בסדר? לא אפתח אדם חנות של נחתונים של צבעים. קודם כל חנות מבחינת האם הוא שייך למעגל הצריכה או למעגל הייצור, אז הוא בדיוק שייך לתפר ביניהם, בדיוק המושג היפה. הערבים שעומדים מצידי הרחוב הכביש, כביש 60, ומוכרים תוצרת מהשדה, היום קוראים לזה בחברה מודרנית חנות המפעל, כך קוראים לזה, וזה בדיוק המעבר מהיצרן לצרכן. החנות הוא התיווך.
כולם הם יצרנים פעם, לא אנשים שקיים בבוקר הולכים לעבודה וחוזרים.
זה נכון.
שגם יצרנות זה צריכה פרטית מסוימת.
עכשיו, מה אומרת משנה ג' שחצר נועדה למגורים, למה היא לא נועדה?
למסחר.
לא נועדה, למסחר. הנכנסים והיוצאים הם לא אנשי החצר, הם לא צריכים להיות פה. חצר יש לה יהודים של שימוש, ופה צריך להוסיף, וברוח דבריך, זה לא רק בשביל לישון בלילה, זה לא רק פנימיה, אלא הם גם היו במקומות המגורים, כפי שתואר קודם, הם גם היו משתמשים בצורה שכללה בתוכה חטיבת עצים, שאיבת מים, גפת וכו'. לכן, אתה לא יכול להגיד שהפטיש מפריע, לא ריחיים מפריעות לי. אבל אתה לא יכול להגיד את זה, כי לא מדובר פה על ריחיים שהם ריחיים בפשטות. בתוספת כבר מדברים על כמה סוגי ריחיים. לא מדברים פה על ריחיים מתועסות, זה לא אחד שיש לו בית שפתח את תחנת קמח. מדובר על הריחיים המקורות. אתה לא יכול להגיד שגם אמצעי המגורים, השוטפים, כשהם מפריעים, זה אתה לא יכול להתנגד. מה כן אתה יכול להתנגד? שאתה רוצה בתוך החצר שלי, מה לעשות? להפוך אותו למשהו שהוא מעין רחוב. יש רחוב בפרק הזה. במשנה האחרונה. גמל עובר ורוחבו, זה רשות הרבים, זה רחוב. אבל החצר לא נועדה, אז לא. זה מה שאתה אומר, לא. זה מה שאומרים, כן? ביחס לתנורים, אז כאן כבר ראינו קודם בפרק ד' ברור שהיו תנורים בתוך הבתים. אפשר לשלוף מספרות האגדה בלי סוף סיפורים על תנורים בתוך הבית, וזה ברור שזה היה. אתמול בערב אני הזכרתי בעבודת גמר שפעם נתנה לפני עצמת ליבנו באתר של דעת על החצר ומתקניה. אני חושב שהיה פעם היה דבר כזה, מי שהיה אז בפרק ראשון. באתר של דעת, תוכלו פשוט לכתוב חצר ומתקניה, זה יצא בגוגל. יש עבודת גמר שכתבה איזושהי תלמידה בלימודי ארץ ישראל בבר אילן, שם היא גם אספה את המקורות בחזל וגם אספה את המחקר הארכיאולוגי וגם השוותה ביניהם דברים מאוד מעניינים. וממה שעולה מהמחקר שלה, עיינתי בזה אתמול, זה שהיו תנורים בבתים, אבל רוב התנורים גם במקורות חזל זה עולה ככה, וגם בממצא הארכיאולוגי רוב התנורים היו בחצרות. וזה
זה
ממש
השנים האחרונות.
אני זוכר כילד בקטמון בירושלים שירותים בחצר, לא היה צריך להפליג אחורה.
איך חיית הבית בחורף? לא היה לי איזה תנור ספירלה קטן
כזה?
לא ספירלה, משהו כמובן בקטעים שלהם, משהו קטן יותר לשימוש ביתי.
זאת שאלה טובה. אני יכול להגיד לך מה שאני ראיתי בעיניי שדומני שהוא גם התשובה. אני זוכר כשהייתי במילואים בג'נין במחנה פליטים, מדבר איתכם על 1989, משהו כזה, והייתי פעם בחפק מ"פ, והלכנו לבקר אחד מהמשטפים, לא, בדרך כלל הייתי סתם בשינגים, אבל בקיצור, הלכנו, לא יודע, לדבר עם איזה משטפ, והבן אדם היה אמצע חורף, היה מאוד קר, זה היה בינואר, הוא הביא כזה טבלה כזאת, מלאה גחלים לוחשות, החיטוי בגחלים שמכירים במסכת שבת, כל הגרוב הכתום, היה לו כזה מקל כזה, שהוא ככה, כשהאש נראתה לו ככה, כשהיא נכבאת, אז הוא הזיז ככה את הגחלים. אני לא יודע, אני אנסה לבדוק מה היה בזמן חז"ל, אבל תבין שיש הבדל גדול בין צלחת של גחלים, שגם הרבה יותר בטוחה, מבחינת הבטיחות האש, לבין תנור בוער. ורוב התנורים היו בחצר מצירוף של כמה גורמים פשוטים. זה מתחיל בכך ש... כל הנושא של בטיחות אש, השן, הגועל שמתלווה לזה, הפיח, והוא מתאים יותר לחצר, יותר קל בחצר שכל השן יעלה השמיים, מאשר באמצע הבית שלי התחיל לעשות כולי תדים והרובות והאש גלויה אצלם, תבינו
מה בקיוק, אפילו זה מה בקיוק בבית
בתוך הבית שלו, נכון, כאילו זה ממשיך גם בזה שהבתים היו מאוד קטנים אצלם. אני זוכר את הביקור שלי לסוסיה, שאני רוצה לחזור אליו מיד. הבתים נורא קטנים, אין להם הרבה, איזה 8 חדרים בבית. זה ממשיך בזה שגם כנראה התנורים היו משותפים.
הבתים מאוד קטנים, אבל מבחינת החימום, אני היו, כאילו, היה פחות אפקט של חימום, יותר שמירה על חום.
על בידוד.
על בידוד.
כן, הקירות היו עבים פי כמה, כאילו, מקיר של היום. שהיית מנסה לשמור על החום מהיום, מתוך
הלילה. אך שאני גר בגאולה, בירושלים יש לו קירות טוב מכזה.
לבית באמת יותר חם מגלל זה? כי הבידוד יותר טוב?
לא יודע.
זה גם בקיץ,
זה הערה מצוינת. אז זה הרע מצוין, אבל אם רוב התנורים בחוץ מתאים מאוד גם על תנור להשתמש באיזו שפה, לא יעמיד אדם תנור, כי אתה רוצה לקחת את התנור שבדרך כלל בחוץ, וזה לגיטימי, אתה רוצה להעביר אותו לבית, אבל כאן אתה גם נמצא בשינוי ייעוד שפה מאפשרים לך בתנאים מסוימים. שאני רוצה לשאול שאלה שאני לא יודע את התשובה עליה עדיין, אבל אני זוכר אותה מסוסיה, מה היה גובה סטנדרטי של תקרה אצלם? זה היה הסטנדרטי? מה? כאילו בית רגיל התקרה שלו הייתה 400? לא, כי אני אסביר לך מה הסיבה שאני שואל. כי אם תקרה, אם תקרה שמעל התנור, תזכור, צריך 400 מגובה, לא מגובה הרצפה, מגובה התנור. עכשיו מה גובה התנור הממוצע? זה אומר, אני שכחתי להביא, הבאתי קודם במקום שלי בית מדרש חוברת כזאת של המוזיאון בקצרין, של... לא חשוב, אבל נבדוק. כלומר, התקרה צריכה להיות בשביל לאפשר תנור 400 פלוס הגובה של התנור. מה שאני שואל, האם בית רגיל בכלל היה לו גובה כזה, או אני אגלגל את השאלה, במידה, וזה החשד שלי, שבית רגיל אין לו תקרות בכזה גובה, זה אומר שבעצם מה שהמשנה אומרת, שבית רגיל אסור פשוט לשים בו תנור. זה מה שבעצם המשנה אומרת. אם זה נכון, ואני אבדוק את זה, בסדר, אני אעשה לברר.
אני זוכר חוויה שלי.
התנורים שלהם הם...
לא, שהבית עצמו, יש להם בתים שחזרים.
היה נמוך.
נורא נמוך.
גם מה שאני מבין, גם האנשים היו יותר נמוכים אז, כאילו... מה זה?
שבית בעלייה היה דבר מדהים יותר. דובר על אופן תנור כשיותר השכנים מעליך.
אתה צודק, אתה צודק, אתה צודק. אתה צודק, אז צריך לסייג את ההערה הזאת. כלומר, אני טועה לעצמי, כלומר, אני משתף אתכם במחשבות האלה. האם משנת בית, תנור, סליחה, תדבר, לא יעמיד אדם תנור בשפה שלו, לא, בגלל שהמשנה הזאת באיזשהו מקום מאפשרת לשים תנורים בבית, ואת ההערה שלך מצוינת, כשאין עלייה, המגבלות יורדות, אבל די הצליל שלה הוא שבתים לא ממש מיועדים לתנורים. כלומר, זה די הצליל שלה.
זה כמו הגורן.
לא כתוב על עלייה.
למה? היה מעמידו בעלייה.
אתה מה כתוב? היה מעמידו בעלייה.
כן, אבל...
אני מבין. לא, ביטל צודק. לא, אבל המגבלה של משנה א' היא... אני אשאל ככה, המגבלה של משנה א' היא רק כשיש לו עלייה מעליו, או שהמגבלה של תחילת המשנה הוא גם כדי שלא תשרוף את השכנים? כלומר, התקרה הרי עשויה, או יש בה קורות עץ, אז אתה יכול...
אני גם רוצה לברור לי שזה בגלל
מנדם אחר שנמצא למעלה, אבל
פתאום אני חושב שזה לא כתוב פה. אתה צודק, אביטל. לא, לא כתוב סיבה, אבל... כמו שבמשפט השני לא כתוב סיבה. כתוב, היה מה מידו בעיה, זה שאתה כתב, אז זה משהו להתמחים. למה?
לא, אבל אביטל מעלה שאלה נכונה, האם בתחילת משנה בית היא מחייבת 400 רק שיש מישהו שגר מעליך, או היא בכל מקרה מחייבת? כי אני אשאל דוגי, אם אתה מסכן את התקרה של עצמך בשריפה, אתה מאיים על השכנים שמימינך ומשמאלך, למה אתה מאיים רק על מי שמעליך? כלומר, אם אני אשרוף לעצמי את הבית, אני אשרוף גם את כל השכונה.
אבל
אני אשרוף
אפילו
שרפה,
זה יכול סתם...
בכל אופן, אני מציע לשקול שגם המשנה הזאת מדברת בשפת לא, כי תנור הוא בעייתי בבית, בוא נאמר כך.
זה כמו גורם.
למה כשאני הולך עכשיו למשנה א', כן, בבקשה, ויטל.
בכל שאר המשניות כתוב של חברו, של חברו, של חברו, ופה לא כתוב. זה כאילו, זה מאוד בולט שזה לא כתוב.
זה יפה מה שאתה אומר.
אבל מה לכתוב?
לא להביא אדם תנור בתוך הבית תחת חברו. לא, זה ברור מאליו, וזה כל אפשר, זה לא ברור מאליו. אני גם לא אמרתי על עכשיו ככה, אבל בגלל זה זה גם זה קשה לשאול את זה, אבל פשוט זה לא כתוב פה.
הערה טובה. אני ברשותכם עכשיו רוצה לחזור למשנה א' למרחיקין. למה יש שפת גפת, מרחיקין על גפת, זבל, מלח, סיד? מהסיבה הפשוטה שהם נמצאים במקום שהם אמורים להיות, ולכן מה צריך לומר? איפה? איפה למקם? לא, על גפת ועל זבל אומרים מרחיקין, לא כתוב לא ישים אדם גפת אלא אם כן. למה? כי גפת אמור להיות במרחב המגורים. תבינו, גפת זה כמו בלון גז, כולנו מבינים שבלון גז אמור להיות איכשהו קשור לקיריים שלנו בבית, רק מה השאלה שצריכה להיות? איפה? למקם אותו. עכשיו למה איפה למקם אותו? זאת שאלה שכרח לשאול, ועל בעיות בטיחות. כן, אנחנו כל הזמן עובדים על הרצון, גם חשמל, זה דבר מאוד דומה, כן? יש תקנות איפה למקם חשמל. אני מניח שלא היה כתוב פארון חשמל, לא היה כתוב, לא יעשה אדם חשמל בביתו, אלא, כן, בית צריך חשמל, מה תגיד, לא יעשה אדם חשמל? היו אומרים, מרחיקין את ארון החשמל ממקור מים, לא יודע, כמו, מה שאני מציע הוא שאורכי החיים, משהו במקום שהוא אמור להיות, אתה לא אומר לא, אלא אם כן. זה לא שפה הגיונית. אתה מדבר על מרחיקין, ולכן, אני אומר את זה בצורה הבאה. זה נכון שאני חושב מה שאני אומר בתחילת הדברים, שהחטיבה הראשונה היא חטיבת המגורים, החטיבה השנייה היא חטיבת העיר, ושזו אוהבת יותר להגיד לא, וזו אוהבת יותר להגיד מרחיקין. אבל המטור של הדבר, זה לא מדויק, לומר שבעיר רק אומרים מרחיקין ובבית הוא רק אומרים או במחב הוא רק לא, אלא בשניהם אני אגיד מרחיקין על מה שהוא אמור להיות שם כשאני דן איפה למקם, ואני אגיד לא כשהוא בעייתי שהוא נמצא שם. זה בעצם מה שאני אעשה. העניין הוא שכשאני עוסק בתכנון האורבני, אני חוזר לחטיבת המרחיקין, שימו לב שכל מה שהוא לא גם הוא בתוך שלו. כלומר, כל הלואים במשנה, הם כולם, גם כשהם נמצאים בחטיבת העיר, הם בעצם קשורים לחטיבת המגורים. לעומת זאת, בחטיבת העיר הוא כולו תכנון. כל חטיבת העיר היא תכנון. לעומת זאת, חטיבת מרחב המגורים, כולל בתוכו גם תכנון וגם לא, 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 כי יש שם ניסיון גם להכניס למרחב המגורים דברים שלא אמורים להיות בו. זה באופן כללי הסגנון של הפרק. המשנה היחידה שלא מתאימה לכל מה שאני אומר לכם זה המשנה הראשונה.
גם ד' לא?
גם ד'. אז פה בואו ננסה לעבוד על ד' קצת, כן? כלומר, אם ד' אמור להיות כך, לאור הסגנון שהוצע כאן, הקו שהייתי חושב עליו בד' צריך לבדוק אם הוא נכון, אני לא בטוח, הוא שהכותל האחר הוא בעצם לא אמור להיות שם. כלומר, כשיש לך כותל שסמוך לכותל חברך, הוא לא מיועד לכתלים נוספים. וצריך כמובן לבדוק אם זה נכון. אם זה נכון, זה מסתדר. אם זה לא נכון, אתה צודק. כן, בבקשה.
זה די הגיוני, כי יש כותל, לא צריך
כותל. מראיות זה כבר יש שני כתלים, אז למה אתה צריך את השלישי? אני אגיד לך גדויות, עוד לא לגמרי פענחתי במה מדובר שם במשנה. אני מציע שניקח על עצמנו להתבונן יותר טוב במשנה הזאת, ולבדוק.
משנה
היא גם מרחיקים. נו, משנה, זה ברור שצריך להיות סולם. הסולם נועד לשני דברים בחברה שלהם. הוא נועד להגיע לקומה שנייה, והוא נועד שיגיע לגגות לתיקונים וכו'. ברור שסולם צריך להיות, אבל מה השאלה? איפה? למקם אותו. זה לא שהסולם לא נמצא, מה פתאום יש לך סולמות? השאלה איפה הוא ממקמם אותו? לכן הוא מרחיקים.
והכותל מנותחילה, וגם לכאורה נכנס למרחיקים, למרות שזה אותו כותל של משנה ד'
אולי. למה?
זה לא כאילו לבנות כותל, כמו שמשנה ד'
כן, אבל הכותל אמור להיות, המסחילה אמורה להיות, השאלה היא רק המיקומים שלהם בתוך החצרות. זה נראה לי מתאים לגמרי. היחיד שאני רואה שלגמרי לא מתאים בתוך החטיבה הראשונה זה משנה הראשונה. וזה מסיבה פשוטה, כי המשנה הראשונה היא משנה מיוחדת בכל הפרק. בגלל זה. כי בכל הפרק מדובר שאני עושה דבר אחד שהולך להפריע לדבר אחר. בכל הפרק אני שם תנור שיעשה לך בעיות של חום. לך יש אוצר עם יין ואני שם רפת. הריח הולך להפריע לך. אני שם אילן ולך יש בור. אני שם אילן ואתה רוצה לחרוש והענפים מפריעים לך לעבור. אז כל הפרק מדבר שאני עושה דבר אחד שמפריע לדבר אחר. לעומת זאת, אני לא מדברת בשנה א', שאני שם בור שהולך להפריע לבור שלך. לא יחפור אדם בור סמוך לבורו של חברו. בוא נגיד בצורה פשוטה, ברור שהאזור הזה מיועד למה? לבורו, לבורו. השאלה המתבקשת, זה לא סתם שהבאי ורב בסוגיה הראשונה, מה השאלה שהם התקדשו עליה, עד שאתה מדבר על הבור של השני, איך הגיע הבור הראשון לשם? הוא גם הרחק, הוא לא הרחק. כלומר, זה אזור בורות. בטור שכזה, הוא הרחק פוטנציאלית מהידיעה, שאולי גם אתה תחפור בור, גם הוא לקח שלושה צפחים. זה מחוז לבאי ורב. כשדיברנו אתמול, בחבור השני הייתי, דיברנו על התקבולת לפרק ראשון, שימו לב שאם אני אומר שכל אחד מרחיק שלושה טפחים, זה לגמרי פרק א' משנה א', זה נותן וזה נותן. כאילו ממש, כאילו אם אתמול קצת עסקנו בתקבולת בשני הפרקים, אם גם הראשון היה צריך להרחיק שלושה טפחים, זה בול פרק א' משנה א', כל אחד נותן חלק. אבל באמת משנה א' היא חריגה בכל הפרק.
מה זה אזור בורות? בורות חופר וחצר. זה בור מים, ברור שמדובר פה על בור מים, וכל אחד יש את הבור מים שלו בחצר, שאיתו הוא בעצם עושה את כל הקורת הרטובות שלו.
ושני הבורות...
יש שני חצרות שכל אחד רצה להקים.
כן, אני אסביר למה אני מתכוון. קודם שדיברנו על תנור, אמרת, התנור לא אמור להיות בבתים בתפיסת עולמה. הוא אמור להיות בכלל בחצר. ברגע שאתה שם בבית, אני אומר לא, אלא אם כן. אבל זה ברור שהחלל מתחת לבתים והחצרות הוא מיועד לחפירת בורות. ולכן אני לא יכול להגיד שהשתמשו בשפת לא יעשה, לא יחפור אדם בור, כי אתה מנסה למקם את הבור במקום שאסור לשים בורות. הוא מקום, עצם העובדה שהבור של השני נמצא, שזה כן אמור להיות בור, הבעיה היחידה שגם הוא כבר חפר בור. ובמובן הזה מדובר במשנה מיוחדת. אז קודם כל נשתמש בתובנה הזאת של מת הגמרות, לשים לב, זו משנה יוצאת דופן. זו משנה שונה מכל המשניות האחרות.
למה תחילה בשאלה? האם זה שדה עשויה לבורות? שדה שמה?
מצוין. זה בדיוק השאלה, אתה צודק. כי הגמרה הייתה ערה לשאלות האלו. כלומר, מה מדובר פה? על מה קרה פה? ואני מציע כשנגיע למשנה הראשונה ולסוגיה, שניכנס עובי הקורה לשאלה הזאת. ואני רוצה לחשוב שזה מה שגרם גם לאי השימוש בשפת מרחיקין. כי שפת מרחיקין הוא אומר איפה ממקמים את הגפת, איפה ממקמים את השובח, איפה ממקמים את הגורן. כאן לעומת זאת, השאלה היא לא איפה ממקמים בורות, השאלה היא איך מוצאים מקום לשני בורות. זאת שאלה אחרת מכל המשניות האחרות. זאת אומרת, זה לא שאלה של תכנון אורבני במובן הזה, הוא שאלה שונה. אז היא קיבלה שפה אחרת שהוא בדיוק השפה של של השינוי ייעוד. אז זה דורש עוד התבוננות. בסדר, עד כאן איזושהי הצעה של סגנון המשנה, מתי משתמשים בסגנון כזה, מתי אחר, התובנה על, 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 על השיקולים שמלכים כאן, כשבעיקר מה שאני רוצה להקדיש את ה-22 דקות שנשארו, משתדל, שאת היסודות נגיד, זה ניסיון להבין מה עומד מאחורי השיעורים האלה, מה מטרתם, מה תפקידם, וזה בעיקר דרך המחלוקות שבפרק. כי דומני ששלושת המחלוקות שבפרק הם שופכים אור מאוד מאוד גדול על העקרונות שעומדים ביסוד הדברים. אז אתמול בחבורה שאני הייתי, אני משתף את כולם בזה בקצרה, עמדנו על ההבדל העצום בין עיר לבין כל האחר, לבין חטיבת העיר לבין החטיבות האחרות. בעיקר ראינו את זה דרך התקבולת במשנה זין ומשנה י' א'. כי משנה זין אומרת שאם העיר קדמה קוצץ ולא נותן דמים, ואם העילן קדם קוצץ ונותן דמים, בלשון פשוטה, תמיד מה קורה בקוצצים, תמיד. לעומת זאת, מה קורה במרחב שבין שני בני אדם? בודקים, אם הבור קדם קוצץ, ואם העילן קדם אינו קוצץ. וזה קודם כל יסוד גדול מאוד בפרק. כלומר, אם הבחנו בין החטיבות, צריך לדעת, חטיבת העיר יש לה שפה שונה לגמרי, השפה שלה היא שפה פשוטה. הדברים האלה כשהם מוקמים במקום הלא נכון, אני חוזר לשפה שזה תכנון אורבני, איפה למקם, כשהוא ממוקם במקום הלא נכון הוא מפגע, הוא לא נותן לנהל זרימה עירונית, הוא לא נותן לנהל חיים שיש זרימה טובה. ולכן מה אנחנו אומרים? יש מפגע שמפריע לציבור, מה צריך לעשות למפגע הזה? להסיר אותו, לקצוץ. כן? זה כמו מלך כובש דרך לעשות לו כביש, הוא יכול להפקיע אדמות, הוא יכול כל מיני דברים, כלומר, זה שפת המפגע, זה היה שפת התכנון, לכן השפה היא שאם זה קרה נגד הכללים, זה מפגע, צריך לסלק אותו. רק מה, אפשר לדבר על פינוי פיצוי, אתה תקבל או תקבל כסף. למרות זאת, במרחב של המגורים, פה אנחנו בכלל לא עוסקים בשאלה, ונראה במהלך לימוד הסוגיות, איך מנסחים את העקרונות, אבל בכלל לא עוסקים בשאלה שזה מפגע. זה לא מפגע שיש בור, זה לא מפגע שיש תנור, זה לא מפגע שיש זבל, זה מפגע בתנאי אחד, שזה פוגש את האחר. כלומר, בוא ניקח את הדוגמה של האילן והבור. אילן הוא לא מפגע, אלא אם כן יש לידו בור. וכאן עולה השאלה, וזה רבי יוסי באיזשהו מקום מנסח את זה, עד שאתה אומר שהאילן שלי מפריע לבור שלך, אולי הבור שלך מפריע לאילן שלי.
אילן הוא כן מפגע.
מה?
בפרק קוראים שאילן הוא די דבר מפגעי.
זה נכון.
גם בור זה נזק
מטורף. בור, שלושה טפחים וסיד, זה פתר את
הבעיה. אתה צודק, אני מסכים איתך שהאילן זוכה לחטיבה מיוחדת בגלל שהוא יותר מפגע, וגם זה גם לא קשה להסביר את זה. הוא מפגע מצירוף של שתי סיבות. קודם כל הוא צומח, הוא כל הזמן גדל 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 גדל, והוא שולח גם שורשים נסתרים, והוא גם שולח ענפים. בפרק רואים בבירור שהמפגש של האילן הוא גם השורשים, הוא גם הענפים, ולפעמים גם הצל הוא בעיה, והצירוף שלהם ביחד אומר שהאילנות צריכים התייחסות מיוחדת. אני מקבל, אבל אם נרד לרגע מהאילן, אני אעבור לאחרים, בסדר? ביאללה נתונים המיוחדים. הייתי אומר שבעיית הגפת מול הבור, הגפת מפריע כי יש בור, אם אין בור הגפת לא מפריע, ולשון אחרת זה לא שיש פה תכנון אורבני, אלא באמת השאלה היא מי מפריע למי. ואני יכול לומר בשקט, כשם שבעל הגפת מפריע לבעל הבור, בעל הבור מפריע לבעל הגפת. מה?
הכותל, לא
הבור. בעל הכותל מפריע לבעל הגפת לשים את הגפת בחצר, אם לא היה כותל לא היה יכול לשים את הגפת, נכון? במובן הזה השפה היא שפה שונה לחלוטין. פה נכנסתי יותר לשפת הזכויות והבעלויות, שמי שביטא את זה הכי חריף זה רבי יוסי. זה עושה בתוך שלו, זה עושה בתוך שלו. במובן הזה, כשאני נמצא במרחב העירוני יש שפה של מפגעים, כאן זה לא שפה של מי שמפגעים, זה שפה של מי מפריע למי. ופה האמת היא זה לא חד משמעי מי מפריע למי, ולכן אני בודק מי קדם. אני אקח את השפה הפשוטה. אם האילן קדם, למה לא יקוץ? כי הוא לא מפריע לאף אחד. אם הבור קדם, למה? כי שאלת הקדימה, שאלה שצריך לבדוק היא, והתעלה במהלך לימוד הפרקים הראשונים, האם עקרון הקדימות הוא עקרון העל שקובע מי מפריע למי? האם זה העיקרון?
כל הלא יעשה אלא זה בגלל שאני משנה מהייעוד.
אוקיי.
ודוגמה הבור,
ומה קורה במרחיקין? אולי רק במרחיקין אפשר לדבר ככה. כלומר, אם ההבחנה שהוצעה כאן בין לא למרחיקים מתקבל, אולי את המערה נכונה, אולי רק במרחיקים, אני יכול לומר את זה, אבל לא אחד ברור, ואני אחפש יחד מהלך הלימוד את העקרונות, שחטיבה העירונית יש לה שפה שונה מהחטיבה שבין אנשים, ופה אנחנו צריכים ליצוק, ורבי יוסי חכמים, זה ממחר נתחיל לעבוד עליהם, את שאלת השאלות, שמה קורה בין שני אנשים פרטיים, מי מפריע למי? ממה נגזר בכלל לא חייב שלי לחשוב עליו? זה הרבה יותר חמור בחרדל, אם כבר התחלתם לחשוב עליו. כי מה קורה בחרדל? אני שותל חרדל, ואז מה עושות את הדבורים?
באות אל החרדל.
באות אל החרדל, וזה הסיבה שרבי יוסי בפשטות מתיר. מה אתה רוצה מהחיים שלי? אני שמתי חרדל ולא עשיתי כלום. סליחה?
התוספתא הוא מחמיר על הדבורים, כי מי שהולך הוא הבעייתי, לא מי שהסתתי.
לא?
בוא נשתדל, היום פה לא נספיק, אבל תוספתא, בדמד רבי יוסי מחר יחד עם התוספתא, אבל תבינו, זה באמת מאוד משונה בחרדל. וכל האחרים, האילן שלי, מה עושה? שולח
שורשים.
פה החרדל נמצא אצלי, הוא כאילו מפתט את הדברים לבוא אליי. ופה זה ברור שהשפת הקדימה היא צריכה להיות אחת מהשאלות המרכזיות. כי מה בעצם צריך לומר, בחכמים שעושים חרדל? שהיות וכבר היו דבורים לפני כן, זה הפך להיות מרחב אווירי של דבורים, כביכול אסור לי לעשות שום דבר שגורם להרער את המצב הראשוני. באמת זה הסוגיה המרכזית שראשונים ידברו על השאלה של העיקרון של הקדימה. כאילו, מי שראשון תפס, איך זה עובד בדיוק? איך אני קובע את האיזון הנכון בין שני אנשים כשהוא לא עובד בשפת המפגע? בעיר זה יותר קל. זה צריך להיות פה? לא צריך להיות פה. כשאני עוסק בין שני אנשים ונלמד את זה, זה נורא נורא מסתבך חיפוש הנוסחה הזאת. זה הדבר הראשון שעולה בצורה ברורה, השפה השונה שכמור של המרחבים. הדבר שמאוד מעסיק אותי זה כל נושא השיעורים, לשמה אני מרחיק את השיעורים האלה ואשמח איזה רציונל הם נקבעו. ואני רוצה דווקא לפתוח במחלוקת של אבא שאול עם חכמים בלענות סרק. תגידו לי, מה ההבדל בין אילן סרק לאילן שהוא לא סרק? למה זה 50 אמה וזה 25 אמה? כשאני אסיף לזה שאלה אחרת פשוטה, מה ההבדל בין חרוב ושקמה שהם 50 וכל העיונות שהם 25? זה כמעט ברור שההבדל בין חרוב ושקמה לילונות אחרים זה העובדה שיש להם שורשים אחרים. זה ברור. או בלשון אחרת, איזה רציונל קובע את השיעורים? או בלשון שתת, לא רק השורשים, אלא אני בודק מה המפגע, והשיעור נועד למנוע את המפגע. עכשיו, אני נתתי שיעור של 25 שמה. מתברר שהוא מתאים למנוע ברוב האילנות, אז הוא מתאים להם. בחרוב ושקמה, הוא לא מונע את המפגע. ולכן, מה אני צריך לעשות? שיעור גדול יותר כדי שהוא ימנע את המפגע. ככה, זו השפה. כלומר, כשהשיעורים נקבעו לפי הרציונל הזה, הייתי עכשיו עובר על כל הפרק מגלח אותו, הייתי אומר, שלושה טווחים נקבע כי בדקו, והתברר שכשאני עושה שלושה טווחים, זה עכשיו מונע את המפגע. הסד בסיד מונע את המפגע. הארבע אמות מונע את המפגע. כלומר, השיעורים נקבעו כי חכמים בדקו את האפקט שיש, הייתי אומר, סמיכות של הדברים האלו, ולקחו שיעורים ריאליים שיודעים להפריד. ככה הייתי מציע. וזה נראה לי וקטור נכון לשקול אותו, ונראה מיד, אולי נמצא גם בעוד מקום במשנה.
זה גם במחלוקת רבי שמעון וחכמים.
מצוין.
אם הוא הרחק את זה, אז הוא פתור. למה הוא פתור? כי מן הסתם המרחק הזה
מספיק. מצוין, כי המרחק הזה מספיק, היות והוא מספיק, אז לכן הוא פתור כמו אחד מקרונות העל של בבא קמא, שאם אדם שומר על הבהמות שלו, הוא פתור. משנה בתחילת פרק ו' ומשנה בסוף פרק ד' בבבא קמא, נכון? סבבה. אבל מה עומד באבא שאול שמעביר את כל אילנות הסרק לחמישים אמה? תגידו לי. מה, כל יונות הסרק יש להם שורשים יותר עמוקים?
זה לא דבר
יצרנדים שורשים.
עמיחי, בכל רם.
זה דבר יצרנדים משולעים.
ולכן מה?
לכן אין לי שום אינטרף.
מצוין, או בלשון אחרת, מה אולי עומד בשורש השיעורים? לא רק לבדוק שהוא לא מפגע בשיעורים האלו, כמו בשפה למדנית, בחקירה למדנית, הקו הראשון אמר, כשיש את השיעור הזה, אז אני פשוט לא פוגע בך יותר. כלומר, אסור לי לפגוע בך, ובשיעורים האלה אני לא פוגע בך. ופה בא מיכאי ואומר דבר שונה לגמרי. בא מיכאי ואומר, יש לנו אינטרס שהוא אילנות. אין לנו כל כך אינטרס שהוא אילנות סרק. כן, בוא נראה דבר דומה לגמרי בענפים שנוטים לשדה החבר ומפריעים. אז אני קוצץ כמה מלוא המרדיע על גבי המחרשה, בחרוב ובשקמה כנגד המשקולת, משנה מקבילה לגמרי. בית השלחין, כל האילן כנגד המשקולת, אבא שאול אומר, כל אילן סרק כנגד המשקולת. פה גם, זה מאוד קל להסביר את זה. ככל שאני קוצץ יותר את הענפים של העץ, אני מצד אחד מונע יותר פגיעה בשני, מצד שני, אם זה עץ פרי, אז מה אני עושה? ככל שאני קוצץ יותר את הענפים.
אתה גורע מהפרי.
אני גורע מהפירות. למד זאת באילן סרק, מה אבא שאול אומר?
לא אכפת לי.
לא אכפת לי, אז יהיה פחות ענפים לעץ הזה.
מה בחרוב ושקמה צריך?
חרוב ושקמה הם עצים שמשתוללים, שהם גדלים מאוד רחוק.
גם
תאנה
משתוללת.
גם תאנה, נכון. בסדר, כל העצים. זה בגינה, יש גם חרוב וגם תאנה, דרך אגב, אני הזכרתי קודם את פרק ד', חרוב ושקמה מופיעים גם בפרק ד', שתדעו, במשנה ח'. המוכר את השדה, אז אחד מהדברים שדנים זה חרוב ופתולת השקמה, ממש, זה במשנה ח'. אבל אתה חש באבא שאול בעליל שהשיעורים הם לא רק נקבעים לפי שאני הולך לשיעור האידיאלי שמעכשיו אין מפגע. באבא שאול די מסתבר שעדיף להרחיק כמה? 50 אמה. אבל למה בילנות פרי אני מרחיק פחות? לא כי עשו מחקר ויצא שמספיק להם 25, אלא כי מה אני מחפש? איזה שפה אני מחפש?
דרך האמצע.
דרך האמצע, בדיוק. אני מחפש איזו שפה מאזנת.
מה זה משנה אם זה רחוק?
איזה שפה מאזנת אני מחפש? שפה שמצד אחד היא תמנע, תמזער את הפגיעה בבעל השדה, ומצד שני היא לא תעשה פגיעה מאוד חמורה באילנות. וזה הייתי מוסיף גם, כי אנחנו מעוניינים באילנות, בעצי פרי, אנחנו מעוניינים לבעיות של האילנות.
אני חושב שבוטנית, אם מישהו מבין יותר ממני, אני חושב שבוטנית, לעצי פרי יש שורשים יותר חזקים וארוכים לעצי סרק. אני מנסה לבדוק את זה בויקיפדיה, אבל...
ואז זה ממש הפוך על הפוך, כי אבא שאול דורש הרחקה יותר גדולה באילנות סרק. כמו שהשורשים יותר קטנים, אתה אומר.
והכי משקר גדול. עוד יותר מ-50 אמה.
הוא עשה הפוך.
אבל למה אני מקבל? בגלל מה שאתה אומר.
בגלל האינטרס, שיהיו עצים. כן, כבר יש לנו אינטרס. תראו את זה באופן מופלא גם ברבי יוסי וחכמים. אם הבור קדם קוצץ, אבל נותן דמים. למה נותן דמים? כי גם חכמים מודים שאי אפשר לשתול את זכותו של מי? את זכותו של בעל העץ. יש לי זכות לעץ, אז נכון הדבר שבגלל שזה פוגע בך אומרים לי תקצוץ, זה כמעט גוד או אגוד, אם אתם זוכרים את השפה. אנחנו נגלם לך את העץ בכסף. כן, במובן הזה החטיבה השנייה לא רק היא לא שפת מפגעים, יש בה איזושהי אמירה שאומרת, אני לא יכול להגיד, זה נכבד מאוד להגיד הרחקות אינסופיות, אתה יכול להגיד את זה, אבל זה אי אפשר לחיות ככה. כלומר, יש פה שני אנשים שרוצים לחיות.
זה משהו משאל לעשות,
סליחה?
זה משהו משאל לעשות, זה תחליט בעולם
הזה. יכול להיות או לנוי או לצל, אני לא יודע. או לחומר גלם בעירה, גם זה יכול להיות, זה שלושה שימושים של עצים, או לרעיתים, לא יודע, כן, חומרי גלם לבניין.
אם זה יותר סיפור, אז זה צל, זה נוף, אבל יותר ספרתי, אז מה
נשמעות? זו שאלה טובה, אני לא יודע.
מושג של בתולת השקמה.
אני חושב שלך זמות אחרת, זה לא אילן, יש שני חטיבים,
יש
שני
מאויות, כן. אתה צריך לבדוק את זה.
זה לא חלוקה בתוך האילן, יש אילן סרט, שזה משהו אותה, אז יש אילן פרי שזה...
אני מקבל, אבל בכל זאת אני חוזר שמה שעולה באבא שאול בצורה ברורה שהשיעורים לא רק נקבעים כשיעורים שמונים פגיעה, אלא כשיעורים מאזנים בין מצד אחד הייתי אומר למזל את הפגיעה, ומצד שני גם לאפשר לשני לפעול. אנחנו צריכים לבדוק את כל השאלות, מה שהיה לה פה עשר שאתה מעלה, שהדבר כזה עולה גם, אני חושב שאלה כזאת עולה מאוד חזק עם השובח ברבי יהודה וחכמים. פה המחלוקות פה מציפות את כל היסודות, כי רבי יהודה אומר מלוא שגר היונה, שבאיזה שפה הוא מדבר בצורה ברורה?
כמה
שיעור הריאלי, כמה מרחב צריכה יונה בשביל מעוף אחד? זה ההנחה היא שהשובח שלך זה מה שצריך לקחת ממנו. כנגד זה באים חכמים, ומה חכמים מדברים? על 50 אמה. עכשיו, זה כמעט ברור שיונה יכולה לעוף יותר מ-50 אמה, ואז אתה עומד ושואל, אז מאיפה הם לקחו את ה-50 אמה?
ובזה יש הסבר פרקטי בבואה, שהיא אוכלת את 50
אמה. מצוין. שפה השאלה, אני לא בא במכריע, אבל אני אומר, זה מעלה שאלה. כלומר, כשאתה רואה ברבי יהודה, שהוא מדבר בשפת מניעת המפגע, אז אתה צריך לשאול ככה, האם חכמים בחרו בשפה של 50 אמה, כי לדעתם זה מונע את המפגע? ואין פה מחלוקת עקרונית.
זה
מצוין.
אז זה גם קשור לשעבר.
מלוא שגר היונה זה המרחב תעופה של היונה, כאילו, או פשוט ה...
מלוא שגר היונה זה מרחב התעופה, זה מרחב התעופה שלה במעוף אחד.
אבל מה זה משנה?
וחכמים יש שיעור הרבה יותר קטן. האם השיעור היותר קטן, כמו שנועם אומר, כי הם הגדירו את הנזק כמתרחש במרחב 50 אמה, או שמה, אני חוזר למן מה שנאמר באבא שאול, חכמים נתנו שיעור שאומנם הוא לא נותן את כל שגר היונה, אבל מצד שני הוא מאפשר להקים שובחים, כי מה שרבי יהודה מבקש הוא הרבה יותר מצמצם. עכשיו תראו, הבעיה הזאת עולה גם במשנה הבאה עם הניפול. כי מה היא בפשטות היא אומרת? ניפול נמצא בתוך 50 אמרים של בעל השובח, חוץ מ-50 אמרים של מוצא. כאן דווקא רואים בצורה ברורה, אתה קו לכאורה מבט ראשון שלך, נועם. שמה היה הנחה? שבתוך 50 אמה הוא בא ממי? הוא בא מהשובח. אז שמח מה בחרתי 50 אמה?
זה כי הוא מדדה 50
אמה. כי הוא מדדה, נכון. אז עברתי מהיונים האפות ליונים ההולכות, אבל 50 אמה נראה שיעור ריאלי של, אפשר להסביר את זה כך, שיעור ריאלי של שובח. והיות וכך הדברים, אז יש פה עוד פעם את התורה של השיעור הריאלי. שפה אמר בצדק לפני כן, זה אלי, אתה אמרת את זה על רבי שמעון? שחייבים לכלול פה בהתבוננות את מחלוקת של רבי שמעון וחכמים על תשלומי נזק.
לכאורה, על מה
אמרו שחולק? חייבים לכלול את זה.
לא חייבים, אפשר להגיד משהו אחר. זה לא שהם חולקים האם שיעור הנזק הוא בשביל הנזק או בשביל סיבה אחרת. כל שני מסכים שזה בשביל למנוע נזק. השאלה היא, האם מדובר פה, כשאתה נמלא נזק, זה עוד נושא של תשלומים.
כן, אבל תשים לב בשפה של חכמים שאם הזיק, משלם מה שהזיק. בלשון אחרת, השיעורים האלה שאתה צריך לשמור עליהם הם לא שיעורים שאני יכול להגיד, אני אדבר בשפה של בבא קמא שזה נעל בפניה כראוי. כן, המשנה בתחילת פרק בבא קמא. כלומר, אתה עושה את ההרחקה הזאת, זה לא אומר שאין יותר מפגע. כאילו, אני אשתף אתכם במחשבות על רקע מושגי בבא קמא. לו השיעורים האלה היו נחשבים שיעורי הרחקה, שבעקבות מרחקים כאלה המפגעים בכלל נעלמו. זה שיעורים שמנעו מפגע, אני שואל, האם לא מוסרי בבא קמא הייתי אמור לשלם?
זה בדיוק העניין, שמדובר פה באמת במתח ושכנים. אתה לא יכול באמת, אתה יכול להגיד הרחקה של 100 מטר, זה לא ריאלי. ולכן זה לא באמת, זה שיעורים שיש להם נגיעה במציאות, הם לא קשורים, הם קשורים למושג של נזק. מצד שני, חיים מודעים לזה שזה עדיין יכול לגרום נזק, אז איפה שהם רוצים באמצע.
מצוין, בלשון אחרת, דרך קצת חכמים, אני חושב שדי עולה הקו שהשיעורים האלה הם שיעורים שנקבעו לא כי הם מונים את המפגע, אלא כי הם מצמצמים ומאזרים אותו. במסגרת רבי שמעון ודאי נכון לשאול, האם רבי שמעון חשב שהם אכן נקבעו כי הם מונים את הנזק, או שמא רבי שמעון חשב דבר אחר? רבי שמעון חשב שברגע שהם נקבעו, גם אם הם נקבעו מאותם שיקולים כמו שנציע לחכמים, עצם העובדה שאתה נוהג לפי החוק הוא כבר כזה שאומר שאי אפשר להגיש לך חשבונית. הייתי אומר למי שמתקשה לקבל את זה, גם בבא קמא מלא הפטורים. אם אתה נוהג בצורה סבירה במה שלך הולכת ברחוב והיא אוכלת שם ברגל, אתה פטור כי אתה מתנהג סביר. כלומר, יכול להיות בהחלט שזה כך. מה שאני מבקש להוריד, ואנחנו צריכים לסיים, זה שני דברים קצרים עוד בהקשר הזה. קודם כל, שאל את עצמי הרבה, האם רבי שמעון וחכמים זה מקרי שהמחלוקת נמצאת דווקא משנה ב', או נשאל את זה ככה, כמו שהשאלה המרכזית של רמי מחרי, האם רבי יוסי וחכמים חלקו רק בשתי המשניות שנמצאים בהם, זו מחלוקת כוללת יותר, שבאותה מידה נכון לשאול על רבי שמעון, האם וחכמים, האם שאלת הנזק היא בכל הפרק, או שהיא דווקא במשנה ב'. וזה קשור אולי לדברים שנאמרו קודם, כי אם משנה ב' מדברת על אדם שעושה דבר שהוא לא אמור לעשות ונתנו לו איזה חבל לעשות, דווקא בהקשר הזה מה אומרים? תה לך גם שאתה תשלם, שזה דרך כמעט יפה להגיד לו אל תעשה את זה, לא כדאי לך לעשות את זה. כלומר, אנחנו נותנים לך לעשות, אבל דה לך, זה בעייתי. אני מאוד מתקשה לחשוב שתעשו תכנון אורבני, אמרו לבן אדם, פה יש אזור הגרונות, כזה נגיש לו חשבוניות כי הוא מזיק. זה נראה לי קצת מוזר. אני יותר מבין את זה ממי שעשה גורן בתוך שלו, אבל לומר דבר כזה פה נראה לי קצת משונה. זה שאלה למחשבה. ודבר שני, במסגרת השיעורים אלינו פה קו אחד שכל השיעורים נבחרו כמונים נזק, פשוט בדקו כל אחד וכך הגיעו, אבל ראינו שזה לא כך פשוט כבר בתוך התנאים. ודי נראה בתנאים שהם מודעים לזה שהשיעורים האלה הם שיעורים חלקיים, הם שיעורים שיש בהם שיקולים נוספים. וכאן השאלה עם איפה הם נגזרים. אחד מהדברים הבולטים שכל השיעורים האלה הם שיעורים מוכרים מאוד מקומות. שלושה צפחים מוכר, 400 מוכר, 50 אמה הוא גם מוכר. וכאן מפתה לשאול, לחשוב שאולי השיעורים האלה הם שיעורים הלכתיים קבועים שנבחרו לא כי עשו מחקר אמפירי פה ואמרו, בדיוק יצא 50 אמה במחקר, איזה יופי, אלא הם שיעורי רשויות שאני מפעיל אותם כאן. כן, הראו לי מתתיהו ויובל משנה בועלות שמדבר על תומה קרובה או רחוקה מהעיר, והשיעור שניתן שם הוא 50 אמה. זה לא מקרי שכל שיעורי העיר הם שיעורים של 50 אמה. וכאן אני אציע איזשהו קו חשיבה שנמשיך לבדוק אותו במהלך הלימוד. אולי בחרו ב-50 אמה לא כי ברחק התעופה של מוץ הוא 50 אמה, אלא כי 50 אמה נחשב קרוב לעיר. מחוץ ל-50 אמה זה נחשב מחוץ לתחום שיפוט של העירייה. בשפת הכבישים אתם מכירים את
עד כאן
דרך עירונית, מפה דרך של מעץ, כן? כבר אפשר להגיד ככה, תחום השיפוט העירוני יכול לעשות חוקים עירוניים, הוא יכול להגיד לך מחוץ לעיר, מחוץ לעיר הוא 50 אמה. הוא לא יכול להגיד לך תיסע 20 קילומטר לעבודה. ואז אולי השיעור נבחר לא כי הוא בפועל פותר את הבעיה, אלא כי עשיתי את מה שאני צריך לעשות, הוצאתי מחוץ לעיר את הדברים האלו. באופן דומה גם הייתי שואל על 400, האם 400 הוא נבחר כי עשו מחקר בתנורים, מתברר שהבעירה שלהם הוא 400, או שמה זה בא ממקום אחר, כי 400 הוא בעולם הרשויות הוא מבדיל בין בני אדם. כמו כשאדם הוא מבהיר תנור ויש 400 מעליו, אני אומר זה כבר רשות אחרת, היא מחוץ לתחום שהוא צריך לחשוב עליו, אבל אם תזיק אתה צריך לשלם.
אתה גם נגיד
שאני שולח,
כי ברור שיש שם איזה מקום מציאותי כלשהו, לא אמרו על בור 400 וכן אמרו משהו אחר, זאת אומרת כן, יש
עבדה
משלוש
שפחים,
זאת אומרת, אז יש פה
איזה שילוב. ברור. אין לי ספק שבסופו של דבר יש פה משהו משולב. כלומר, יש פה ודאי רצון לתת מענה ריאלי, לא סתם. מצד שני, אולי השיעורים שהם משתמשים בהם הם שיעורים ידועים, קבועים, שהם באים, כלומר, אותו דבר הייתי אומר בניפול, אולי הניפול הוא כמדדי 50 אמה, ואולי כי תחום השיפוט של השובח שלך יכול להיות מקסימום 50 אמה. אתה לא יכול לטעון שהשובח שלי יש לו תחום שיפוט של קילומטרים. כאילו, סיפרתי לכמה חבר'ה בסדר על המלך צב-צב, שדוקטור סוס, מכירים? זה צב שחושב שהוא שולט על מה שהוא רואה, ולכן הוא מטפס כל הזמן גבוה יותר כדי לראות יותר, אבל על מי הוא מטפס? מהבונת הסולם שלו? מהצבים, מהנתינים שלו. אז הוא כל פעם מוסיף עוד צב ועוד צב, הוא עולה עוד, ועכשיו הוא מלך הפרות, מלך הסוסים, בסוף רוצה יותר, המלך של הירח, אז הוא עולה, ומלמטה הסוסים, אחד מהצבים, סליחה, אז הוא משתנה, והוא אומר, מלכנו הגדול, זה על חשבוננו, ובסוף מה קורה לסולם שלו? הוא נופל, כן? אז אתה לא יכול להגיד שאני מלך על כל מה שאני רואה, אולי השיעורים האלה הם שיעורי רשויות, ואולי זה משהו ביניי, דבר אחד ברור, יש פה ניסיון בתור מרחבים שמאזנים, ובעזרת השם ייכנס לעובי הקורא.
משפט אחד, כאילו, לפני ש... דידי ואני כאילו התחתנו, לפני שמדברים על המרחקים, רק על הסיפור הזה של הפרדה ומרחק, וכאילו אמרנו, טוב, נסתכל שנייה בתנ"ך, אז ככה ממש לפי הסדר אלינו כמה דברים. הראשון זה מגדל בבל, שמאוד ברור שם שהוא מוצג באור שלילי מתוקף העמידה שכולם עומדים באותו מקום, ואחרי זה הפתרון של הבעיה כאילו זה ההפרדה, זה הריחוק. דבר שני זה אברהם ולוט, שרק אחרי שיש ריב בין הרועים הם בעצם מצליחים להבין, אבל כאן יש הבנה הדדית של אנחנו צריכים להתרחק אחד מהשני ולפנות לדרכים שונות. עשיו ויעקב גם כן נמצאים באותה נקודה, עשיו יורד לאדום בגלל שהם מבינים שהם צריכים להיפרד, בני יעקב מגיעים לארץ גושן ולא נכנסים למצרים, כי יש פה איזושהי הפרדה בין רועי צון לעובדי אלילים לצון, 12 השבטים שמתחלקים בארץ. אני רוצה כאילו לפתוח נקודות למחשבה לאנשים אולי למחר, על עצם המרחק וההפרדה, כאילו מה יש פה מעבר לריח הרע שיש לזבל, כאילו.
מצוין. אחרי כן למחר, בעזרת השם, נתחיל ברבי יוסי וחכמים, במשניות, בתוספתא, ואז נעבור לגמרות, את הירושלמי על המשניות, ובבבלי, התייחסויות, זה בעיקר, זה בכ"ה, בכ"ב, ובי"ז.